בוקר טוב לכולם. שומעים אותי מאחורה? כן? Okay. אז אני אתן את ההנחיות, המשך הנחיות לתרגול היום. אנחנו... מה שהתחלנו, ההנחיות שהתחלנו לעבוד איתן, נשארות תמיד הבסיס. אנחנו תמיד בתרגול שלנו רוצים להמשיך ולהתאגן ולהאסף ולאחד את התודעה עם ההיבטים של ההתנסות שאיתם אנחנו רוצים להיות בקשר. שזה אומר עם תחושות הגוף והנשימה, אז אנחנו לא פוסחים ולא מפסיקים, מכיוון אני אתן היום עוד הנחיות ועוד עוד דרכים מיומנות שאנחנו יכולים לפגוש בתשומת לב את מה שמופיע, שזה בסופו של דבר זה מסתכם בהכל. אנחנו יכולים להיות בתשומת לב, מדיטציה, ולפגוש את כל מה שמופיע בשדה ההתנסות שלנו, כולל מחשבות, כולל מראות, הכל כמובן שהכל, אבל יש איזשהו היגיון מסוים ותבונה רבה בזה שאנחנו לא נפתחים ישר להכל, כי זה מציף מדי. אז התודעה בדרך כלל תלך לאיבוד בסיפורים של המחשבות, ולכן הבנייה היא הדרגתית, והאופנים שבהם אנחנו מביאים את ההנחיות הן שלב אחרי שלב, כדי לבסס יכולת מסוימת, צריך להתאמן בה, ואנחנו מתאמנים, זה ממש אימון. תראו, תזכרו שמה שאנחנו עושים פה זה אימון, ושהתוצאות של האימון, כמו כל אימון, מתבהרות לאורך זמן ולא במיידי. זה לא שאנחנו הולכים ועושים שעה מדיטציה ואנחנו ישר שוקלים האם יש לי קילו חופש, או אם אין לי קילו חופש אז השעה מדיטציה לא הייתה שווה, נתתי יותר מה שקיבלתי. אז זה תהליך שאנחנו בונים איכויות לאורך זמן. אז יש המקום הזה, או האפשרות אותי לאסוף את התודעה ו להרגיל אותה, להתיימן בלשהות יותר ויותר זמן עם אותו היבט של ההתנסות, עם החוויה הגופנית, עם תחושות הגוף, עם הנשימה, היא איכות מרפא ומבריאה, יש לה המון המון, המון המון תועלות מדהימות שקשה למדוד אותן ברגע הנוכחי. אבל זה עדיין, למרות כמה שזה מתסכל להיות שוב ושוב עם הנשימה, יש לזה תועלות כל כך יפות שממש חבל לוותר על זה. ואוקיי, אני לא מצליח להיות עם הנשימה, אז בוא אני אהיה עם המחשבות שלי. שם יותר מעניין, יש שם סיפורים, יש שם מה קורה שם, זה החיים שלי, זה הדרמה שלי. לא כל כך כדאי, לא כל כך מומלץ. אז אנחנו נשארים עם הנשימה ו... אנחנו משתנים תוך כדי תרגול. חשוב לזכור שאנחנו משתנים במובן שהמיומנות שלנו לשהות עם אובייקט ולפגוש אותה ולהסתקרן ולהתעניין גדלה לאט לאט. ובעצם יש פה איזה אקט, אנחנו לומדים יכולת של להרפות מההתמכרות שלנו, ואנא אל תיקחו את זה כביקורת, זה לכולנו. ההתמכרות שלנו להתעסק בתכנים נורא נורא דרמטיים ונורא נורא גסים. המחשבות שלנו זה תכנים דרמטיים, יש שם תמיד דרמה, מישהו נולד, מישהו מת, עשיתי, לא עשיתי, אני אשם, אני ככה. והתודעה שלנו מכורה לגירויים גסים, והגירוי הזה, התמכרות עוד מטריף אותנו, ואנחנו באים לפה, ופה מציעים לנו גירויים הרבה יותר עדינים, שמיטיבים, ואנחנו מתחרפנים מזה, כי וואלה, זה לא מספיק, אין פה מספיק דרמה. אז אני אומר את זה כדי להגיד שלוקח זמן, וצריך לכבד את הזמן הזה, ולתת לעצמנו את הזמן הזה, להזין את התודעה בדברים פשוטים. נמלה עוברת, כשהיינו ילדים וראינו נמלה עוברת במדרכה, זה היה מרתק, יכולנו להסתכל על זה דקות ארוכות, אולי אפילו יותר, לא נראה לנו שמשהו חסר. נהיינו גדולים, והנשימה, זה כמו הנמלה, משהו עדין שקורה, ואנחנו מסתכלים על זה שנייה, ומספיק לנו. אז צריך לכבד את, את הפער הזה, ולא לוותר על האפשרות של להרגיל את עצמנו. מתישהו התודעה שלנו לומדת להרפות מהגירויים הגסים, ולומדת להתעניין בגירויים היותר עדינים, ואנחנו יכולים לחוות הרבה הרבה well-being, רווחה, שמחה ואושר, מזה שהתודעה מוזנת בגירויים עדינים. יש, זה מקור לאושר שלא תלוי בשום דבר אחר. ככל שנרגיל את התודעה שלנו, פשוט תחשבו שאתם בשקיעה, נניח, בחוף הים וישנה שקיעה, לא קורה הרבה דברים, אבל משהו בתוכנו נרגע ומרגיש שלם לגמרי. אין כדור הארץ זז מילימטר כל שנייה, וזה מה שקורה, ועדיין זה נורא נורא ממלא אותנו. כי אנחנו, כי התודעה לרגע הצליחה להרפות מכל הגירויים העצומים. אז אנחנו נלמד להתייחס לגירויים החזקים, והיום גם נתחיל לדבר על זה, אבל אני רק אומר שלא לוותר על האפשרות לעדן את התודעה ולהרגיל אותה להיות עם משהו נורא נורא פשוט, שמופיע מרגע לרגע, שמשתנה מרגע לרגע, שמתחדש מרגע לרגע, כמו תחושות הגוף והנשימה. אז עם זה אנחנו נשארים, והיום אני ארצה להוסיף עוד כמה היבטים של ההתנסות הגופנית שלנו, תחושות הגוף, ואיך אפשר לפגוש אותם בצורה מיומנת ובצורה מיטיבה. והדבר הראשון שאני רוצה להפנות את תשומת הלב, זה לאיך איך נקלטת בחושים שלנו החוויות הראשוניות שמופיעות, כאשר מופיע איזשהו גירוי באחד משערי החושים, נאמר תחושה גופנית, מופיע איזושהי תחושה, ואיך היא נקלטת בתודעה שלנו. ויש שם איזושהי פעולה של יצירה, או תרגום, או אפילו אפשר להתייחס לזה, ממש, ממש המצאה של התודעה, אני לא אכנס לזה. כל תחושה שמופיעה, תחושה גופנית ותחושה של מראה, היא נקלטת ומובנת על ידי התודעה כאו נעימה, תחושות מסוימות נעימות, תחושות מסוימות בלתי נעימות, תחושות מסוימות ניטרליות. שמתם לב לזה? ודאי ששמתם לב. מאז שאנחנו תינוקות, אנחנו מגיבים כל הזמן לנעים וללא נעים. והנעימות והלא נעימות מאפיינים כל גירוי חושי שנקלט אצלנו, גם במראות, מראות, אנחנו פותחים את העיניים, וכרגע נעים או לא נעים להסתכל, לפעמים נעים, לפעמים מה שאנחנו רואים נראה לא נעים, לפעמים מה שאנחנו נראים, רואים נראה ניטרלי. נכון? יש את הסקאלה הזאת בין מאוד נעים לפחות נעים, למשהו באמצע לא נעים ולא לא נעים, קצת לא נעים, הרבה הרבה לא נעים. אז התחושות שלנו מופיעות ונראות לנו או מובנות לנו כנעים, לא נעים או משהו באמצע. זה קורה בכל, גם בשמיעה, גם בטעימה, גם בהרחה, וגם העולם הרגשי והמחשבות שלנו, חלק מהמחשבות נעימות, חלק לא נעימות. זה מאוד חשוב להכיר ולזהות בחי כשזה קורה, ובשביל זה אנחנו עושים מדיטציה. מדיטציה זה סוג של מעבדה, אנחנו ככה מפרקים או מתבוננים ברגעים עכשוויים שבהם התופעות האלה עולות עוד לפני שהמיינד שלנו הופך כל גירוי לסיפור, מספר לעצמנו כמובן מה קורה. אנחנו רוצים עוד לפני הסיפור לראות איך זה מופיע, לראות אם זה מופיע כנעים, ניטרלי או לא נעים. ולמה זה חשוב? למה זה כל כך מעניין? כי התגובות שלנו מתוכנתות בצורה ממש אוטונומית, אוטומטית, להגיב בצורה מסוימת לנעים, ללא נעים ולניטרלי. ומכיוון שהתכנות הזה כבר כל כך כל כך מושרש בתוך המערכת שלנו, אין לנו שם חופש, אין לנו שם בחירה. אנחנו מגיבים בצורה מאוד מסוימת ללא נעים. איך אנחנו מגיבים כשיש תחושות לא נעימות? מה אנחנו עושים? אוהבים את זה? לא אוהבים את זה. אנחנו איכסה, פיכסה, לא נעים. עודפים את זה. לא רוצים, לא רוצים כאב, לא רוצים תחושה לא נעימה, לא רוצים ריח לא נעים, לא רוצים מחשבה לא נעימה, לא רוצים רגש לא נעים. אז משהו בתוכנו, עוד לפני שיש לנו אפשרות בחירה, מגיב, הודף, דוחה את הלא נעים. ואת הנעים כמובן שאנחנו רוצים. אז משהו בתוכנו מחזיק, נמשך אל, מתפתה ומתחיל להשתוקק. זוכרים אתמול את דוד בשיחה? להשתוקק לעוד ועוד ועוד מזה. איך אנחנו מגיבים לתחושות הניטרליות? כשמופיע, כשסתם האוויר נכנס פנימה לתוך הגוף, אוויר נכנס, האוויר יוצא, אי אפשר להגיד שזה נעים, אי אפשר להגיד שזה לא נעים. זה מין סתם כזה, ניטרלי. מה קורה לתודעה? איך אנחנו מגיבים לניטרלי? ותשימו לב שאנחנו מגיבים בכל מיני צורות. הצורה העיקרית היא שאנחנו מפספסים את זה, בכלל לא שמים לב לזה. התודעה שלנו מתוכנתת לשים לב לגירויים גסים. אם זה נעים אני רוצה, אם זה לא נעים אני לא רוצה, אם זה ניטרלי אני לא שם לב לזה, אני לא רואה את זה. אז יש עולם שלהם של חיים שקורים, שמתרחשים, ואנחנו מפספסים את זה, כי זה סתם, זה שקט, יש שקט. ואם תחשבו על זה, אם אנחנו חושבים על זה, יש פה איזה בזבוז אדיר של משאב, כי השקט הזה הוא מה שאנחנו מחפשים. אנחנו רוצים יותר שקט, אבל כשהוא מופיע, אנחנו לא רואים אותו. כי הוא לא ברדאר שלנו של הנעים או לא נעים. אז אנחנו משתעממים, אנחנו אומרים לא קורה שום דבר, סתם בזבוז זמן, אנחנו מתחילים להתבאס כי אין את הדרמה שאנחנו כל כך רגילים אליה, ואנחנו באיזשהו מקום כל כך רוצים למצוא מפלט ממנה, ואנחנו לא יודעים, אז אנחנו ממציאים דרמה סביב זה שאין דרמה. משעמם לי, לא קורה שום דבר, אני מבזבז את הזמן שלי, אני... אז יש פה איזשהו, אנחנו שבויים באיזשהו תבניות מאוד חזקות, תבניות תגובה, תבניות תפיסה ותבניות תגובה מאוד חזקות, שמונעות מאיתנו להתחבר למה שאנחנו כל כך רוצים להתחבר אליו. לשקט, לחיים, לזרימה, לחד פעמיות של החיים כפי שהם קוראים, בכל רגע אנחנו מפספסים, כי אנחנו מתוכנתים להגיב בצורה נורא חזקה. התכנות הוא קבוע. מה שקורה הוא תמיד חדש. התכנות שלנו להגיב הוא תמיד מתוך הישן. אז אין לנו הרבה, אם אנחנו לא רואים את זה ולא עושים משהו בקשר לזה, אין לנו הרבה סיכוי להיות מאוד מחוברים לחיים ולחוות את הרעננות, את החד פעמיות והייחודיות של כל רגע, כי אנחנו, התגובות שלנו, הן מאוד מקובעות. אז פה, מה שאנחנו רוצים במדיטציה, זה לגלות איך זה עובד, לגלות את ההתניות החזקות האלה של להגיב לנעים בעוד, עוד, 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 להגיב ללא נעים בלא, לא, 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 לא רוצה, לך מפה, להתחיל לשפוט, להתחיל לבקר, להתחיל לסנור, להתחיל לכעוס, ולהתעלמות ולאדישות חוסר יכולת שלנו לפגוש את הניטרלי, להשהות להשהות, להשהות את התגובה האוטומטית שלנו כלפי הנעים, כלפי הלא נעים וכלפי הניטרלי. מה זאת אומרת להשהות? כשאני רואה שישנה תחושה והתחושה היא לא נעימה, ואני רואה שמופיעה בי איזושהי דחייה, איזושהי התנגדות, איזושהי התבאסות מזה, ואיזה רצון לגרש את זה, להפסיק את זה, אני אומר לעצמי, רק רגע, חכה עם זה. לנשום עוד איזה נשימה, לפני שאני ישר מגרש את הזבוב מהפנים, משנה את התנוחה ברגל, כועס על עצמי שהופיע מחשבה לא נעימה, מזהה את האי-נעימות של התחושה, או של המראה, או של המחשבה, מזהה את זה שמופיעה תגובה של התנגדות, של דחייה, ומנסה לרכך את התגובה, לא ישר להיסחף לתוך המעגלים של להדוף, לסלק. זה תרגול, אני אגיד את זה, זה תרגול משנה חיים. ככל שאנחנו מיומנים לעשות את זה, זה תרגול שמשנה את החיים שלנו. כי ככל שאנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לגלות לאט לאט, זה לא קורה בבת אחת, שאנחנו לא חייבים להגיב לפי האוטומט, לפי מה שהתקבע. אנחנו יכולים לבחור אחרת. יש לנו יותר מרווח של בחירה. אנחנו יכולים לא להגיב בתוקפנות כלפי משהו לא נעים. אנחנו יכולים לא להגיב בהיסחפות, בעיבוד הסנטר שלנו כשמשהו נעים מושך אותנו. אנחנו יכולים לא להגיב בשעמום ובחוסר עניין ובאדישות ובהתעלמות לחיים המאוד מאוד עדינים שקורים רוב הזמן, והם לא נעים ולא לא נעים, הם לא מובחנים. אבל זה דורש הרבה תרגול. זה לא, כי התוכנה הזאת, זה מתוכנת כל כך הרבה פעמים, התרגלנו להגיב בצורה מסוימת לנעים וללא נעים, שאנחנו זקוקים להרבה הרבה תרגול, והרבה לראות את זה, והרבה לעצור את זה, כדי לאט לאט לייצר אפשרות חדשה בתודעה שלנו. ובמקרה הזה, המדע דווקא עומד לצידנו. מחקרים מדעיים מוכיחים עוד ועוד, שוב ושוב, שהמוח שלנו הוא גמיש. יש איזה מושג נוירופלסטיות, יש איזה גמישות, והמוח יכול לייצר הקשרים חדשים. למעשה, המוח מתפתח, והתודעה מתרחבת על ידי זה שאנחנו מייצרים הקשרים חדשים, קשרים חדשים בתוך המוח, וכשקשר קורה עוד ועוד שוב ושוב, הוא מתחזק והוא הופך לאוטומט. אז אנחנו יכולים לאמן את עצמנו, לזנוח את ההרגל ואת התגובה האוטומטית, האגרסיבית כלפי הלא נעים, ואת התודעה המשתוקקת כלפי הנעים. זה לא שלא נשתוקק, וזה לא שלא תהיינו בנו אגרסיות, אבל הם לא ישלטו בנו. ולפתח את היכולת לעצור ולהשהות, ואז יש הרבה בחירה. אנחנו יכולים לבחור. אני צריך להגיב ללא נעים הזה, או אני יכול לפגוש אותו, ואני כבר יגלה שהוא עובר מעצמו. האם שמתם לב שהדברים מעצמם משתנים וחולפים? גם הנעים משתנה וגם הלא נעים משתנה. שמתם לב לזה? בדרך כלל אנחנו שמים לב רק כשזה קורה לטובתנו, וכשזה לא קורה לטובתנו אנחנו לא שמים לב. אבל זה קורה כל הזמן. ובאיזשהו מקום היכולת שלנו להרפות מהתגובה האוטומטית מאפשרת לזרימה של הדברים לקרות בצורה יותר אורגנית ויותר טבעית, ולא יוצרת שם את החסימות האלה. נדבר עליהם אחר כך, על החסימות האלה. אנחנו חוסמים הרבה פעמים את הזרימה הטבעית של הדברים בהתנגדות ובאחיזה שלנו. אז עד עכשיו אמרתי משהו שנורא פשוט להגיד אותו, אבל לוקח המון זמן לתרגל אותו. עוד ועוד, שוב ושוב. אבל אנחנו, טוב שנתחיל מתישהו, וטוב שנדע שככל שנפתח את זה, משהו אנחנו נרחיב את אזורי הנוחות שלנו. אזורי הנוחות שלנו במידה רבה הם הכלא שלנו. כי אנחנו מורגלים להגיב בכך וכך נעים זה טוב לי, וכך וכך לא נעים אני סובל, וכך וכך אי שקט, ניטרליות אני יכול להכין מבלי להשתעמם ולהתפוצץ או להירדם. ככל שאנחנו מרחיבים את אזור הנוחות, אנחנו, יש לנו הרבה יותר חופש, אנחנו לא מוגבלים, אנחנו לא מגיבים באוטומט. אז ההרחבה הזאת קורית צעד אחרי צעד, והבודה היה יכול להעיד שאזור הנוחות זה רק הרגל במיינד, שלמעשה כל העולם הוא אזור נוחות אחד גדול. אנחנו יכולים, כאשר התודעה שלנו מאומנת, אנחנו יכולים להרגיש בנוח בכל מקום בעולם, בכל סיטואציה. נעימה ולא נעימה, החיים תמיד יביאו לנו נעים ולא נעים. לא משנה כמה מדיטציה נעשה, תמיד יהיה נעים ותמיד יהיה לא נעים. אז הנטייה שלה, הפנטזיה שלנו, זה שאם אני אעבוד על עצמי, שימו לב לפנטזיה שיש, אם אני אעשה את הדברים הנכונים, יהיה לי הרבה יותר נעים בחיים, והרבה פחות לא נעים בחיים. זה נכון במידה מסוימת, אבל זה נכון לא כי אני אחווה פחות לא נעים, אלא אני ידע להיות בסדר עם הלא נעים הזה, וזה כבר לא יהיה כל כך מאתגר. לא ייווצר שם סבל שנוצר שם היום. ומכיוון שאני ידע להרחיב את הלב, את התודעה שלי, ולשהות במתינות ובפתיחות עם כל מה שהוא ניטרלי, שזה הרוב, רוב מה שקצימו לב, מדיטציה, רוב הזמן, הגוף, כאילו אני לא מרגיש את הגוף, אני מרגיש את הגוף רק שכואב לי או רק שנעים לי. כשניטרלי אני לא מרגיש אותו. אז דיברה אתמול נטה, אמרה מושג מאוד יפה, לאכלס את הגוף, נכון? השתמשת בזה? לאכלס את הגוף? כן, אחת היוגיות הזכירה בקבוצה כמה שזה נגע בה המושג הזה. כשאנחנו יכולים לאכלס את הגוף, אנחנו רואים שיש הרבה הרבה תחושות ניטרליות, וכאשר אנחנו שמים אליהם לב, הן נפתחות. הן נפתחות והן משתנות. והן משתנות כי התודעה שלנו השתנתה. התודעה שלנו כבר לא אדישה אליהם, כבר לא מואסת בהם, כבר לא מתבאסת מהם, כשלא קורה שום דבר, ומופיע שם יופי. מופיע שם נעימות, כי היחס של התודעה כלפיהם השתנה. ואז החיים נהיים הרבה יותר מעניינים. שוב, לא כי משהו השתנה בחיים, אלא משהו השתנה באופן שהתודעה שלנו, בקשר עם החיים. אז אני אומר שזה תרגול שהוא שווה להמשיך אותו וללכת איתו עוד ועוד, שוב ושוב, ולא לייצר רק ביום הזה שבו ניתנות ההנחיות. אם נדע לעשות את זה גם אחר כך וגם מחר וגם מחרתיים, אנחנו נגלה תגליות מאוד מעניינות. אני רוצה לדבר גם על איך אנחנו יכולים לעבוד במיומנות עם תחושות לא נעימות, או הרבה לא נעימות, יותר לא נעימות. מה שאנחנו קוראים בדרך כלל כאב, וכולנו חווינו, חווים לא מעט כאב, החל מאתמול, החל משנולדנו למעשה, אבל במדיטציה זה נהיה יותר אינטנסיבי, כי אנחנו יושבים ולא זזים, ויש הרבה לחץ על האיברים בגוף, אז מופיע לא מעט כאב. אפשר לפתח מיומנות ורגישות ולהבין דברים עמוקים ביחס שלנו כלפי התחושות הלא נעימות, שכאשר הם מעבר לסקאלה מסוימת, הם מתפרשות בתודעה שלנו ומתמסגות תחת המושג כאב, ועדיין להיות איתם בקשר ולגלות איזה יחס אנחנו מביאים כלפי הכאב, והאם היחס הזה הוא מיטיב או לא מיטיב. אז כאמור, כשמופיע כאב, בדרך כלל אנחנו שמים עליו תווית, כואב לי, ומפסיקים להתעניין בזה. כי אנחנו רוצים ישר לגרש את זה. אז תשימו לב שהתחושות של הכאב, אני לא יודע אם שמתם לב, התחושות של הכאב מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. פעם זה דוקר, פעם זה שורף, פעם זה מועך, פעם זה מגרד, פעם זה חורך כזה בתוך האור, בתוך הגוף. אבל המושג כאב הוא מושג אחד. וכשאנחנו שמים על תחושות מסוימות את התווית כאב, אנחנו מפסיקים להתעניין בתחושה עצמה, ומתייחסים אל הקונספט הזה של כואב, וישר לא נעים, וישר צריך לסלק. פה אנחנו רוצים לעשות איזשהו תהליך של התעניינות ושל חקירה, ולגלות איך זה מרגיש בדיוק. ויש לזה סיבה. זה עדיין יישאר לא נעים בשלב הזה, או אולי בכלל, אבל אנחנו נוכל לפגוש את החיים כפי שהם קורים באמת, שהם לא כאב, אלא הם תחושות. זה עדיין יהיה לא נעים, אבל איך זה מרגיש בדיוק? האם שאלתם את עצמכם והתעניינתם כשהשכמה מאוד מאוד תפוסה, וכשהרגל נרדמת, וכשיש לחץ חזק בישבנים, איך זה מרגיש בדיוק? איזה סוג תחושות יש שם? אז אפשר לגלות שהתחושות מאוד שונות. כמו שאמרתי, יש שם טמפרטורה מסוימת, יש שם איזה סוג של לחץ, או מייחה, או דקירה, או הקצוץ, או שריפה, או חריכה, או חריטה. יש כל מיני סוגים שונים של תחושות. הן לא נעימות, אבל הן שונות. ויש שם גם דינמיקה. יש שם גם תנועה. ואם אנחנו יכולים לראות את התנועה, הכאב זה קונספט. הדבר היחידי שלא משתנה בחיים זה קונספטים, כי זה רעיונות. רעיון לא משתנה, המציאות כנראה שכן משתנה. אז אם אני אהיה עם כאב, אני אהיה בקונספט וזה ירגיש לי שזה לא משתנה. אם אני אהיה עם התחושה, איך זה מרגיש באמת בחוויה הישירה שלי כרגע, אני יותר אראה את השינוי. ואפשר לראות את השינוי בכל מיני רמות, ברמות של, יש שם איזושהי ויברציה. תשימו לב, ואנה תשימו לב ותחפשו את זה שכל פעם שאנחנו מרגישים תחושה גופנית, זה לא דבר אחד, זה לא איזה משהו כזה שנשאר ככה, תקוע ככה, אלא יש שם כל הזמן איזשהו רטט, איזושהי ויברציה, איזושהי תנועה. ואם אנחנו יכולים לעדן את תשומת הלב ולראות את התנועה, לראות את הרטט הזה, את הרטטים האלה. ומכיוון שזה רוטט, זה כל הזמן בא והולך. ולפעמים זה מתגבר, לפעמים זה נחלש, לפעמים זה נודד ממקום אחד למקום אחר. האם אנחנו יכולים לשים לב כשכואב לנו לתנועה שיש שם, לויברציה, לשים לב מתי ואיך זה ממוקם בנקודה אחת, או זה זורם, זה נע מנקודה לנקודה. האם יש מה מרכז והפריפריה, ומה יותר חזק, והאם זה נע מהמרכז אל הפריפריה, או מהפריפריה למרכז. ככל שנתעניין בזה, אנחנו נגלה את התנועה, וככל שנתעניין בזה, יכול לקרות איזשהו קסם, והקסם הוא בזה שכשאנחנו באמת מתעניינים במשהו, תשימו לב ותבדקו בהתנסות שלכם, אנחנו פחות מתנגדים אליו. וההתנגדות לכאב היא, אני אגיד, ואתם תבדקו את זה בהתנסות שלכם, היא הרבה פעמים יותר כואבת מהכאב המקורי. כשאנחנו מתנגדים למשהו, מפעילים לחץ כנגד משהו, יש יותר מאותו לחץ. אז אנחנו מתנגדים לכאב. האם שמתם לב לזה? וכמה אנחנו מתנגדים לכאב? ואיך אנחנו מתנגדים לכאב, את זה נדע רק אם נחקור את ההתנסות שלנו. אז אפשר לגלות שההתנגדות לכאב מתחילה בזה שכואב לי, ואני שם לב שכואב לי, וזה אני תמיד שם לב שכואב לי, ואני יודע שכואב לי, ואני יכול לשים לב שכבר משהו בתוכי לא רוצה את זה, הודף את זה, אוי, למה זה בא לי, איך אני אפטר את זה, מה אני אעשה, כבר מתחילה מערכת של התנגדות ושל דחייה ומעיסה כלפי הכאב. אז זה מתחיל במיינד, משהו בתוכי, וזה קל יחסית לראות, והאם אני יכול לרקח את זה? כי שמעתי שהבודה אומר, המנגנון שלי, כמו שאמרתי, התוכנה היא שכשלא נעים, תופיע התנגדות. האם אני יכול לרקח את ההתנגדות אותי? לא לדחות את זה, לא להתנגד לזה. להסכים, לפגוש ולהסתקרן באיך זה מרגיש. ושוב, אני אומר, זה מדהים לגלות כמה ההתנגדות שלנו מחריפה כאב והופכת אותו לסבל. כמה סבל זה תולדה של התנגדות. אז לגלות את כל הרמות שבו אני מתנגד לכאב. אני מתנגד לזה, אני לא רוצה את זה. אני מתנגד לזה דרך כל מיני אסטרטגיות תגובה, דפוסי תגובה שאימצנו כשלא טוב לנו. אני מרחם על עצמי. אוי, אני כל כך מסכן. אני מרגיש שאני לא שווה. אוי, אני לא מוצלח. אם כואב לי, זה סימן שאני כישלון, סימן שאני לא בסדר, סימן שאני לא חכם מספיק, אני לא מודד מספיק טוב. מופיע פחד. בפחד יש הרבה התנגדות. הפחד מאוד מעצים את ההתנגדות. אוי, מה זה יעשה לי? אני אפגע בעצמי, אני אעשה משהו. זה קורה לכולנו. איך אני יודע את זה? כי אני חווה את הדברים האלה. זה לא משהו שאפשר ללמוד במקום אחר. אפשר כמובן, אבל ההתנסות שלנו היא המורה הכי טוב. אז אני כועס, אני מפחד, אני מתנגד, אני מרגיש מסכן, אני מרגיש רחמים עצמיים, אני מרגיש אומלל, אני מרגיש חוסר אונים, וכל זה ממצק את ההתנגדות אל הכאב. וככל שאנחנו יכולים לראות את זה בחי, כשכואב לנו, כשלא נעים לנו, ולהשהות ולרקח ולהיפתח ולהסתקרן, אנחנו נלמד לנשום עם זה נשימה אחת או שניים לפני שאני משנה. ואולי אפשר נשימה שלישית, אולי אפשר נשימה מרקחת סביב זה, ולגלות מה זה מאפשר. ואומר לנו הבודה, כשאין היחזות, כשאין התנגדות, אין לסבל מצע שעליו הוא יכול לגדול. לא יכול לגדול סבל בלי היחזות. והתנגדות למשהו זה סוג של, אני נאחז במשהו בזה שאני עודף אותו, דוחה אותו. אז זאת הזמנה. וככל שנגלה את זה במקומות קטנים, אנחנו נדע, וואלה, זה אפשרי, ונוכל לקחת את זה למקומות יותר גדולים. להשתמש בהנחיות האלה במיומנות, לא ישר לקחת את זה לסבל הכי גדול של החיים שלי, יכול להיות ששם זה מוצק מדי, והתבניות כרגע חזקות מדי, אבל לקחת את זה למקומות שמעצבנים אותנו, קצת מטרידים אותנו, קצת לא נעימים לנו בתרגול, ולפתח איך אני יכול להיות עם הכאב גב הזה ביותר פתיחות, ביותר פתיחות. ועצם זה שאני מסתקרן במשהו ומביא לשם עוד ועוד את תשומת הלב, משהו בקונסטלציה הפנימית שלי משתנה, כי אני יכול להפוך את הכאב לאובייקט המדיטציה שלי. אני יכול להתבונן דקות ארוכות בתחושה לא נעימה, אפשר להתבונן דקות ארוכות ולהסתקרן, איך זה בדיוק מרגיש, איך הוויברציה הזאת, ואיך ההתנגדות, והאם אני מזהה רק את הכאב, את הקיבוץ של הכאב, או אני יכול לזהות גם את הקיבוצים הגופניים שנבנים סביב הכאב. האם שמתם לב שכשכואב לכם בכתף, מתחילים לחוב לכם גם מלמעלה ולמטה, השרירים מסביב יוצרים איזושהי חומה כדי שהכאב לא ינדוד, שלא נרגיש אותו, ואז זה נהיה עוד יותר כואב. אז כל האזור נהיה כזה. וכשאנחנו מביאים מבט יותר רך ויותר סקרן, אז היכולת שלנו להיות עם הדברים משתפרת. הריכוז שלנו, ההאספות שלנו, הסמדים שלנו נבנים מאוד חזק, ויכולים לקרות רגעי טרנספורמציה וקסם. זה לא מובטח, אבל זה הכיוון. ככל שנדע להיות יותר במיומנות עם כאב ועם תחושות לא נעימות, נגלה דברים מאוד מפתיעים. אז אני אעצור פה, כי אני חושב שזה לא מעט דברים לתרגל. בוא נשב ביחד עם זה כמה דקות. נעשה ככה, לראות מה מתוך זה אנחנו זוכרים, ומה מתוך זה אנחנו יכולים להשתמש בו וליישם אותו. לפני שאני אעבור להנחיות למדיטציה בהליכה, אני שואל ואני מזמין אם יש שאלות לגבי ההנחיות האלו וההנחיות שניתנו פה בכלל. אם יש לכם שאלות, דברים לא ברורים, דברים מאתגרים, דברים שקשה לכם ליישם או להבין, אז בהחלט אפשר לשאול כאן. בבקשה.
אני מרגיש שיש שני קולות בראש. והמלחמה היא כל הזמן הקול החדש מול הקול התבניתי הקיים. איך ניתן לאזן בין שתי הקולות?
כן, שמעתם את השאלה? כן, תודה. פשוט לדעת שזה קול, פשוט להיות מודע לזה. הנה, אני שומע את הקול הזה. זה להסכים לפגוש את הקול הזה, ולשאול את עצמך מה מיטיב לי כרגע. זה מבלבל אותך, כי אתה לא יודע מה לבחור, או שאתה פשוט מציף אותך, שוואלה, הקול הזה לא מפסיק לסתום את הפה. גם וגם. אוקיי. לפעמים זה מציף, כי יש לנו איזושהי ציפייה שהוא לא יהיה, שכבר שמעתי קול חדש, אני כבר מרגיש שזה הקול הנכון, ואז יש כל כך הרבה התנגדות לקול הישן, וזה נורא מבלבל. אז קודם כל תפתח איזו אמפתיה לקול הישן. הוא רוצה בטובתך. הוא לא כל כך משרת אותך, אבל הוא רוצה בטובתך. הוא התעוות קצת בדרך. אז לא לסנוע אותו, ולא לחשוב שזה בעיה שאנחנו שומעים אותו. אנחנו שומעים הרבה קולות בתוך התודעה שלנו. דוד דיבר על זה קצת אתמול. פשוט תזכיר לעצמך למה באת הנה. מה המוטיבציה שלך בלבוא הנה ולתרגל. ו... מה היית רוצה לפתח פה? בסוף, אחרי שתגמור את ההתנסות הזאת של המדיטציה, של הריטריט, תוכל להחליט, טוב לי או לא טוב לי. כרגע, זה באמת עוד לא ברור. אנחנו שומעים הנחיות, הבודה נשמע בן אדם שלא דיבר סתם, אבל איך אנחנו יודעים אם זה נכון או לא? זה נשמע טוב, חכם, כתוב בהרבה ספרים, המורים מדברים, ויש הרבה ככה אנרגיה טובה, אבל אנחנו לא באמת יודעים עדיין אם זה באמת מיטיב איתי. זה נכון, צריך לכבד את זה שאנחנו עוד לא נמצאים במקומות שזה לפעמים, וכנראה זה מה שאתה משתף, שזה כבר בתוך, הבהירות כבר בתוכנו, אנחנו כבר יודעים מתוך ההתנסות שלנו שזה טוב. אז תסכים לקחת את הסיכון שאולי תטעה, את הכל בבית אתה מכיר טוב טוב, הוא לא חדש. נכון, הקולות הישנים האלה של זה נכון לך, וזה מסוכן לך, וזה לא בריא לך, וזה סתם, זה אנחנו מכירים טוב. את הקול החדש שמופיע פה, אנחנו אולי שומענו אותו כבר פה, ואולי גם קצת מוכר לנו, אבל עוד לא באמת ניסינו אותו. והייתי מציע לנו להתנסות בקול החדש, ואחרי זה לבדוק, יכול להיות שבאמת זה לא מתאים לנו. אבל אם לא נדע, אם לא ננסה, לא נדע. אז תסכים להתנסות. תודה. בבקשה. מה? אוקיי. בתרגול או בחיים זה הולך לאיבוד? אני חושב שלעצור מדי פעם ולשאול את עצמי, מה באמת חשוב לי בחיים האלה? מה באמת יקר לי? מה החזון העמוק שלי לגבי חופש, לגבי אהבה, לגבי פתיחות, לגבי חיבור עמוק? ומשם אני שואל את עצמי, מה הם הדברים שמזינים אותי? שיכולים להזין אותי בהגשמה של מה שבאמת חי בתוכי בפנים. זה צריך לבוא מתוכנו. ואז, אם מדיטציה זה אחד הדברים, אני מוצא בזה הרבה מוטיבציה, הרבה תמיכה, בזה שאני שואל את עצמי, כי בכל רגע נתון, ביומיום, יש מיליון דברים שיותר חשובים, יותר דחופים, והתועלת שלהם יותר ברורה. אם אני שותה קפה, אני ישר רואה כמה זה משפיע עליי. כשאני עושה מדיטציה, לפעמים אני רואה, לפעמים אני לא רואה. אז אנחנו נלך לדברים שהם טווח קצר ושהם פתרון מיידי ושזה לתקתק ולהוריד את העומס וזה, אבל זה משאיר אותנו באותו מקום שהיינו בהתחלה, רודפים כל הזמן אחרי הזנב שלנו. אז תשאלי את עצמך את השאלות הגדולות האלה, ומה באמת חשוב לך ומה באמת מזין אותך, ואם מדיטציה זה אחד הדברים שאת חושבת שמיטיבים, אז מתוך הבריאה הגדולה, אז תתמסרי לזה. כן. כן, להתמסרות לשינה זה לא מומלץ, זה באמת נכון. נדבר על זה, אני חושב מחר נדבר על זה יותר. אבל בינתיים, כשההירדמות קורית הרבה, אם זה כרוני, אם זה מופיע שוב ושוב, אז אפשר לעשות כמה דברים. אפשר לשאול את עצמנו, אחרי שנרדמתי כבר כמה פעמים כשאני מתעורר, מה הדברים, מה החוויות שאני זוכר לפני שההירדמות תפסה אותי לגמרי, לפני שהרדמתי. מה אני זוכר שקרה לפני? התודעה נהייתה קצת צפה, קצת אוורירית, קצת ככה נודדת, משוחררת, או אולי התערפלה וככה נכבטה והתכנסה. הגוף נהיה יותר משוחרר או יותר רפוי. יש סימנים מקדימים, זה לא, הרדמות לא באה, אני ער לגמרי ואני ישן. קורה איזשהו תהליך של ככה קריסה, או התאפצות, או... אז לזהות את הסימנים, לשאול את עצמך מה זה היה, ואז כשזה קורה עוד ועוד, תדעי שאלה תמרורים, אלה רמזורים, שכשהם קורים, סימן שהרדמות בדרך. וכשהם קורים, תאירי את עצמך. מה זה אומר? תסתקרני, תשימי לב לעייפות. איך זה מרגיש העייפות אותי? כשאני מביא סקרנות לעייפות, סקרנות מביאה אנרגיה. סקרנות היא אנרגיה. אז כשאני מסתקרן במשהו, אז אני מסתקרן בסימנים המקדימים. אם גם זה לא עובד, ולפעמים זה לא עובד, זה חזק מדי, אז תפקחי עיניים. ככה קצת תזרימי אנרגיה בגוף, קצת תתמתחי, קצת תתעוררי, אפשר להתרגל עם עיניים פקוחות, ואם גם זה לא עובד, תעמדי כמה דקות. זה ממש בסדר, תרגל בעמידה, זה תרגול לא פחות מהישיבה, אפשר להתרגל לסירוגין בעמידה וישיבה, כשאת נטענת באנרגיה, אז את יכולה לשבת, ואת מרגישה שאת קורסת, תעמדי. התנוחה לא חשובה, חשוב שתדעו, התנוחה זה לא הדבר העיקרי, מה שחשוב זה איכות תשומת הלב שאנחנו מיישמים מרגע לרגע. אז אפשר ליישם תשומת לב בישיבה, בהליכה, בשכיבה, כל תנוחה, מה איכות תשומת הלב. אוקיי? ותדעי שזה ממש בסדר שאת נרדמת, זה אומר שאת בן אדם אנושי, וזה אומר שאת בדרך, זה מה שזה אומר. זה לא בעיה, משהו שאנחנו עובדים איתו. אוקיי, אז אחרון, כן, בבקשה. האם יש איזה אורח ספציפי שמסקרן אותך או מאתגר אותך? השתוקקות. איך אפשר להסתקרן בהשתוקקות? קודם כל לדעת שאנחנו משתוקקים. לדעת ולשים לב איך זה מרגיש בגוף. מה זה עושה בגוף, השתוקקות? יש משהו מעורר בהשתוקקות? יש משהו שאני ככה... שוב, שאלה. תבדקי. לדעת שאני, שישנה השתוקקות, לא לגנות אותה, לא לגנות את מי שבא. מאוד חשוב, זה לא, אוי, אמא, לעוד פעם באה השתוקקות, זה וואלה, הנה השתוקקות, איזה יופי, כבר 5 דקות היא לא הייתה, והנה היא באה, אהלן וסהלן, טוב שלא שכחת אותי, סבבה, יש לך מקום, ממש, זה בסדר שאנחנו משתוקקים. האם את יכולה לראות איפה זה מרגיש בגוף? אצלי זה מרגיש בגוף, ככל שהמושא של ההשתוקקות, ככל שהעוררות שההשתוקקות מעוררת יותר חזקה, והיכולת להגשים את ההשתוקקות לא אפשרית, זה נראה כאילו שזה לא אפשרי, אז זה הופך להמון שקט בגוף. אפשר להרגיש את זה בגוף, זה מאוד לא נעים. אז אנחנו עוד יותר נאחזים בזה, כי מה, אני חייב להיפטר מהאי הנעימות הזאת. אתה משתוקק לסיגריה, אז בהתחלה, אוקיי, עולה רחשבה, סיגריה, סיגריה, סיגריה. כשאתה עושה סיגריה וכבר אתה מתחיל להיות ממש באי שקט. נכון? מכירים את זה? אז לשים לב כמה זה כואב בגוף, כמה זה לא נעים, ולהכלס ולאפשר לאי, אז את כבר לא מערכת רק השתוקקות, את מערכת גם אי שקט, ביחד. הרבה פעמים זה חבר מביא חבר. אז זה בסדר. ואתמול דוד נתן עצה מעולה, מאוד קשה ליישום. אם אנחנו יכולים ליישם אותה, אנחנו במקום מאוד, מאוד טוב. ומה שהוא אמר זה אם אפשר כשיש השתוקקות, כשיש השתוקקות התודעה 99% מתשומת הלב שלנו, אם לא 100%, תלך לאובייקט של ההשתוקקות. הדבר הזה שאני, הסיגריה, הסקס, החוויה, הדבר הזה שאני רוצה אותו, השקט שאני כל כך רוצה, אז התודעה לחודה לגמרי באובייקט, ואין מספיק תשומת לב כדי לשים לב להשתוקקות עצמה. ומה שדוד אמר זה להרפות מהאובייקט, שזה מאוד קשה, כי יש השתוקקות אליו. ולשים לב, להעביר את תשומת הלב לחוויה של ההשתוקקות. פה יכול להיות שינוי. כשאני שם לב כמה לא נעים לי, כמה לא נעים לי, והתודעה שוב תלך לאובייקט, ואני אחזיר אותה שוב, וזה יהיה משחק כזה. וזה ממש לפתח מיומנות של לעזוב את האובייקט ולראות את החוויה. כשיהיה לי ברור לגמרי כמה החוויה של ההשתוקקות היא מכאיבה, היא מפצלת, היא מבודדת, היא גורמת לי להרגיש תלוי, היא גורמת לי להרגיש לא חופשי. אני תלוי באובייקט, אני כבר לא חופשי. עד שהופיעה השתוקקות, הייתי חופשי. כשהופיעה השתוקקות, אני תלוי במימוש של האובייקט כדי לשוב לחופש שהיה לי קודם. למה אני תלוי? לא בגלל האובייקט, בגלל ההשתוקקות. האם אני יכול להיות בתשומת לב להשתוקקות, בלי אובייקט? כמה זמן השתוקקות יכולה להתקיים בלי אובייקט? היא לא יכולה. אז היא תרוץ כל הזמן לאובייקט, כי היא תרצה לקיים את עצמה, זה תלות כזאת, וככל שאני אתיימן בלהיות עם ההשתוקקות, האובייקט, ההתנפחות של האובייקט בתודעה שלי תקטן, הוא ישוב למקום שהוא היה לפני שהשתוקקתי, ואני אוכל להיות. ואני אגלה משהו מדהים. אני אגלה שהשתוקקות זה נהדר, אבל להיות משוחרר מהשתוקקות זה עוד יותר חופשי. וזה שווה להשקיע בזה כמה שנים כדי לגלות את זה. ממש שווה, כי אנחנו חיים שלמים עסוקים בלרדוף אחרי השתוקקויות. וזה לא רע, השתוקקויות, הן קולעות אותנו. הן לא נותנות לנו, והן לא, רוב הזמן הן לא, לא מקיימות את ההבטחה. אני מאושר לשנייה, שנייה אחרי שסיפקתי את עצמי בזה, מתחילה השתוקקות חדשה. לא רק זה שהן לא מגשימות, הן מתנות. המימוש של ההשתוקקות הנוכחית מתנה את ההשתוקקות הבאה. אז ככה. אוקיי. תודה על זה. כמה מילים על המדיטציה בהליכה. את מה ששמעתם אתמול בהנחיות, תמשיכו ליישם. מדיטציה בהליכה היא לא זמן לנוח במדיטציה בישיבה, למרות שהיא גם, כי זה באמת בהחלט מעייף וטוב קצת לפרוק את המתח ולשחרר את השרירים, היא תרגול מופלא בפני עצמו. והשאלה היא עד כמה אנחנו יכולים לגלות דרך סקרנות, דרך יצירתיות, דרך ניסוי ותהייה, איך אני יכול ללכת בצורה שהיא טובה בשבילי. וזה ממש גילוי. אין שני אנשים שהולכים אותו דבר. וזה לא נכון, לקח לי הרבה שנים להבין את זה, שיש הנחיית מדיטציה אחת שהיא הנחיה נכונה, ואם אני אמצא אותה אני אדע ללכת. זה לגלות איזה דרך מתאים לי ללכת, שמאפשרת לי הרבה יותר תשומת לב ונוכחות. זה ממש גילוי. אז תלכו בכל מיני צורות שונות, תשחקו עם זה, מהר יותר, לאט יותר, עם ככה שיום, ככה ציון מנטלי של הרמה, הורדה, דריכה, דריכה, דריכה. תשחקו עם הקצבים. פעם יש לנו הרבה אנרגיה בגוף, כשיש הרבה אנרגיה, כשהתודעה לא שקטה, ללכת לאט יהיה בלתי נסבל. אז הליכה יותר אנרגטית תהיה טובה, ללכת דריכה, דריכה, דריכה. אחרי כמה דקות האנרגיה מן הסתם תשתנה. היא שקט קצת וככה הרבה אנרגיה תתפרק לה אולי, ומשהו יותר מכונס יתאפשר, ואז אפשר ללכת יותר לאט. אם אני הולך לאט וזה בסדר, בוא ננסה ללכת עוד יותר לאט. אז מאוד לשחק עם זה ולראות מה מתאים לי, האם מתאים לי להיות עם כל צעד או להיות פשוט בחוויה של גוף נע בתוך המרחב, ולראות איפה המשקל של הגוף. האם אני הולך והגוף והמשקל תמיד באמצע, או שיש משהו, זה לא כל כך במשקל, זה יותר בתחושה. לפעמים אני הולך, הרבה פעמים אני הולך, והתודעה שלי כבר בדבר הבא, וגם הגוף שלי כבר בדבר הבא. אז אני הולך קדימה, וזה קצת אי שקט כזה, ללכת כל הזמן, להיות כל הזמן בדבר הבא. אם אני יכול לזהות את זה שהגוף שלי קצת נוטה קדימה, וקצת להביא אותו לפה, הגוף תמיד נוכח. מדהים. הגוף אף פעם לא נמצא שנייה קדימה או שנייה אחורה, הגוף תמיד כאן. זו התודעה שרצה. אז דרך הגוף אני יכול אולי לשחק ולהיות עם הגוף נוכח, באמצע, לא קדימה ולא אחורה, ולראות איך זה משפיע עליך. אז אני אומר, זה שאתם יכולים ממש להיות סקרנים ויצירתיים באיך ללכת בצורה שהיא טובה לכם, היא מביאה יותר נוכחות, וכל מה שנאמר לגבי נעים, לא נעים, כואב, רלוונטי כל הזמן. גם במדיטציה בישיבה, גם במדיטציה בהליכה, וגם בכל היומיום שלנו. תנסו להביא עוד ועוד תשומת לב אל היומיום, אל ההפסקות. איך אני יכול לשתות תה בתשומת לב? בדרך כלל, לא עושה מדיטציה, יופי, אני יכול לחשוב את עצמי לדעת. איך אני יכול לשתות ולהיות נוכח כשאני שותה כוס תה? כשאני שם את הביס בתוך הפה, כשאני מתקלח. מה זה להיות עם הדברים שהם קורים ולא להיות כבר בדבר הבא? אז זה משחק יפהפה, זה נורא מתסכל, כי התודעה תמיד, אצלי בכל אופן, תמיד בדבר הבא, תמיד בה. איך אני יכול לראות את זה ולהחזיר אותה? לא, כרגע אני עם הביס הזה, כרגע עם הטעם הזה, כרגע עם הנעיסה הזאת, כרגע אני עם החמימות של התה שזורמת פנימה, עם הטעם. אז תנסו ככה להנחיח את האיכויות האלה גם מחוץ לתרגול, ושיהיה תרגול מופלא לכולם.